אנחנו לומדים היום את פרשת השבוע, פרשת כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. מיד בתחילת הפרשה, התורה מביאה לנו ציווי בהמשך לכלים של המשכן שהיה לנו בפרשיות קדמות. ממש בתחילת הפרשה, אחרי שמביאה את העניין של מחצית השקל, כתוב, פסוק אומר, יש לנו פה את הציטוט גם בדף, וידבר השם אל משה לאמור, ועשית כיור נחושת וקנו נחושת לרוחצה. ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שם מים. ורחצו אהרון ובניו ממנו, את ידיהם ואת רגליהם. אז ממשיכה התורה שהם יכנסו בלי מחיצת ידיים ורגליים, אז יש מצב של לפח החיים. זה הכלי הזה שנקרא כיור. מיד כשלומדים על הכלי הזה בפרשתנו, התעוררת מיד שאלה, תמיה גדולה, למה התורה מפרידה את הכלי הזה מכל שאר הכלים שנכתבו בפרשת תרומה, וכותבת אותו בנפרד בפרשת כי תישא? פרשת תרומה יהיה לנו את המנורה ואת השולחן ואת הארון ואת המזבח, ושם התורה לא כתבה על הכיור שום דבר. אמנם, ככה בסוגריים, זה לא הנושא שלנו היום, אמנם יש לנו לגבי מזבח הפנימי, שזה נקרא גם מזבח הזהב, אז התורה כותבת אותו בפרשת תצווה בנפרד, אז גם על זה באמת צריך ביור, יש על זה במפרשים, הרמב"ן, הספורנה, אור החיים, מדברים על זה, אבל הנושא שלנו היום זה לא על המזבח הפנימי, אלא על הכיור. למה התורה מפרידה את הכיור וכותבת אותו בנפרד מכל הכלים כולם? אז כדי להבין מה העניין הזה, אנחנו היום בעזרת השם נבין מה קורה פה עם הכיור. יש חלק מהמפרשים שמדברים על הנושא הזה של הכיור ושואלים את השאלה למה הכיור נכתב בנפרד. אז יש למשל את הספורנו ששואל את השאלה הזו, אז הוא עונה ואומר כך: אתה יודע למה הכיור כותבת אותו התורה בנפרד? כי הכיור במהות שלו הוא כלי נפרד. מה זאת אומרת הוא כלי נפרד? יש כלים שהם חלק מכל עניין בית המקדש, שהם התכלית של בית המקדש. יש כלים, או כלי, במקרה שלנו הכיור, שהוא במהות שלו, הוא הכנה למקדש. הוא אמצעי. כדי שתוכל להיכנס לאוהל מועד, אתה חייב לקדש ידיים ורגליים. כדי שתוכל לגשת על המזבח, אתה צריך לקדש ידיים ורגליים. אז כותבים קודם כל את העיקר, אחר כך כותבים את מה שהוא בעצם כלי ההכנה לכל העבודה הזו. ככה מסביר הצפון. וזה שהכיור משמש ככלי הכנה ולא כחלק עיקרי, רואים את זה, אני בא לחזק דברי הספורנו, רואים את זה במיקום של הכיור, איפה הוא עמד בפועל, במיקום שלו במשכן, איפה הוא בדיוק היה. אנחנו יודעים הרי שהיה את אוהל מועד, שזה המבנה מעץ, מעצים, שהיה מכוסה עם היריות. היה לנו את החצר הגדולה, שזה הקלעים, שהם היו מסביב כל ה...
זה התחום של כל
המשכן, כל החצר הגדולה. ועכשיו, ואחר כך יש לנו איפה הכלים מונחים באותו מקום. יש כלים שהיו מונחים בתוך אוהל מועד ממש. מה היה בתוך אוהל מועד ממש? בתוך אוהל מועד ממש, את המנורה ואת השולחן הפנים, שולחן ואת הארון כמובן ואת מזבח הזהב. יש לנו את המזבח שעליו הקריבו קורבנות, והוא היה בחוץ. איפה עמד הכיור? ככה, על המזבח עוד כתוב שהוא חייב להיות ממוקם מול פתח אוהל מועד.
מול הארון.
איפה הכיור היה? אז כתוב בפסוק לגבי הכיור שהוא, איפה הוא היה, אז אם אנחנו מסתכלים בפרשתנו, אז יש לנו את המיקום שהתורה אומרת איפה צריך להעמיד אותו. אז כתוב בפסוק איפה צריך לשים אותו? בין אוהל מועד ובין המזבח. וקראנו קודם את הפסוק. מה זה בין אוהל מועד ובין המזבח? אז בואו נראה את מה רש"י אומר. רש"י אומר ככה. מזבח העולה שכתוב בו שהוא לפני פתח משכן אוהל מועד. איפה המזבח? עמד. עמד ממש מול הפתח של הכניסה לאוהל. והיה הכיור משוך כמעט. הכיור היה טיפה הצידה ועומד כנגד אוויר שבין המזבח והמשכן ואינו מפסיק כלל בינתיים. משום שנאמר ואת מזבח העולה שם פתח משכן אוהל מועד. כלומר מזבח לפני אוהל מועד ואין כיור לפני אוהל מועד. הכיור לא נמצא מול הפתח של אוהל מועד. הכיצד הוא מסיים רש"י את דבריו? משוך כמעט כלפי הדרום. הכיור היה יותר דרומה. זאת אומרת שרואים שאת הכיור מעמידים במקום כזה שהוא לא יהיה לא בתוך אוהל מועד, אפילו כשהוא נמצא בחוץ, שהוא אפילו לא יהיה מול הפתח של אוהל מועד. למה? זה מראה שהכיור באמת נחשב ככלי שהוא רק כהכנה, הוא לא כחלק שהוא חלק מעיקרי העניינים לכאורה.
למה הוא נמצא פה?
אבל בכל אופן הוא נמצא לא מול הפתח. אבל צריך להבין, כשאנחנו אומרים את העניין הזה שהכיור נמצא בצד, אבל באמת מצד שני אנחנו לא רואים שהתורה תמיד מעמידה את הכיור כדבר חלילה סוג ב', אלא יש מצבים ומקומות כפי שנראה מיד שהכיור נחשב באותו מידה ובאותו מקום כמו כל הכלים. למשל, אם מכך נתחיל יותר ברור, רואים את זה ברמב״ם. בהלכות בית הבחירה ברמב״ם, כשהוא מביא את הפירוט של כל הדברים שהיה בבית המקדש, אז הוא כותב בהתחלה בהלכה ה', בפרק א', הלכה ה', הוא כותב, והילו הן הדברים שהם עיקר בבניין הבית. זה הכותרת שלו. הוא הולך להביא דברים עיקריים בבית המקדש. ואז הוא מתחיל לפרט, קודם כל, את השטחים. הוא אומר, קודש, קודש, קודשים וכו'. אחר כך, כשהוא מגיע להלכה ו', הוא אומר, בנוסף לכך שיש שטחים עיקריים בבית המקדש, אז הוא אומר, ועושים במקדש שבעה כלים. יש שם כלים עיקריים. והוא מפרט את כל הכלים, וביניהם הוא כותב באותו רצף, וכיור וקנו לקדש ממנו הכהנים ידיהם ורגליהם לעבודה. ומקומו בין האולם ולמזבח, משוך לדרום, שהוא שמאל הנכנס למקדש. אז אם כך רואים שהרמב״ם מעמיד את הכיור בין שבעה כלים באותו מידה, עיקרים. אז אי אפשר לומר שהכיור במהות שלו הוא חלילה הדבר שהוא סוג ב'. רואים את זה אפילו בתורה, נלמד בעזרת השם בהמשך פרשתנו, בפרק למד, בפסוק חפתת, שהתורה כותבת שהיה צריך ליצור שמן מיוחד, יש לנו עריכות גדולה, שמן מיוחד, ואת השמן הזה היה צריך להיות ביחד עם בשמים, והתורה מביאה שמה עושים עם השמן הזה, התורה מפרטת שאת השמן הזה היה צריך למשוך את כל כלי המשכן. והתורה מפרטת את כלי המשכן, אז היא מביאה, הוא משכת בו את אוהל מועד, ואת ארון העדות, ואת השולחן, ואת כל כלה, ואת המנורה, ואת כליה, ואת מזבח הקטורת, ואת מזבח העולה, ואת כל כלה, ואת הכיור, ואת כנו. כשהתורה מגיעה למשוך שמן, אז מה אנחנו רואים? שהכיור נמצא באותו מקום, או באותו רמה, כמו כל שאר הכלים. זאת אומרת שהכיור הוא לא כלי שיש לו תמיד התייחסות של משהו מסוג ב'. אז מה באמת קורה פה עם הכיור? מצד אחד התורה מעמידה את הכיור בסוף, לא ביחד עם כל הכלים, ללמדנו שהכיור הוא לא דבר עיקרי, הוא רק אמצעי. בצד שני הכיור נמצא ביחס לקדושת הכלים, או ביחס לעיקרי הכלים, ביחד עם כל הכלים. אז מה באמת המשמעות של הכיור? למה הכיור יש לו כזה מצד אחד יחס של דבר שהוא כאילו נמוך יותר מכולם, מצד שני הוא כן שווה לכולם? כדי להבין את זה, נקדים דבר מעניין שכתוב בגמרא במסכת זבחים לגבי הגודל של הכיור. הכיור היה כלי שבתוכו שמו מים, והמטרה שלו, ורחצו ממנו, כמו שקראנו קודם, אהרון ובניו, את ידיהם, את רגליהם, כל פעם שנכנסים לעשות העבודה, והם צריכים לקדש את הידיים ואת הרגליים. כמה? היה מים כל הזמן, והיה צריך מידי לקדש ידיים ורגליים. לא להכניס, אלא היה ברזים, והיה צריך לשים יד ימין, רגל ימין, יד שמאל, רגל שמאל, וככה בבת אחת יד ורגל היו שופכים על זה מים מהכיור, ומזה היו מקדשים את הידיים ואת הרגליים לפני התחלת עשיית עבודה. כל בוקר שהכהן נכנס לעבודה הוא היה צריך וחייב לקדש. כמה מים היה צריך להיות מינימום מונח באותו כיור? מה היה הגודל המינימלי של המים במשך הדורות? אז הלכה אומרת שחייב להיות מינימום מים שארבעה כהנים יוכלו בבת אחת להשתמש בו. אחר כך תדאג שיהיה עוד מים, אבל תמיד חייב להיות כמות מינימום לארבע כהנים. מאיפה לומדים מזה? אז הגמרא אומרת במסכת זבחים, כך אומר רבי יוסי בן רבי חנינה, במסכת זבחים דף י"ט עמוד ב', אומר רבי יוסי בן רבי חנינה, כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו, אין מקדשים בו. הוא אומר פשוט, אם אין כרגע מספיק מים לארבע כהנים, אם נגמרו המים, יש כרגע מים לשלוש, אף כהן לא יכול לקדש, בלי שיש מספיק לשלושה כהנים, לשתי כהנים, תדאג שכל הזמן יהיה בו מינימום מים של ארבע כהנים. מה הרעיון? מאיפה הוא לומד את זה? אומר שנאמר, כיוון שכתוב בתורה, ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו, מכיוון שיש כזה פסוק, איפה הפסוק הזה מופיע? זה לא בפרשתנו, זה בעזרת השם שנלמד בפרשה של שבוע הבא, בשבועיים, בפרשת פקודי. אז יש למה, התורה מתארת לנו בפרשת פקודי את הסדר של העבודה שהיה בשבעת ימי המילואים. אז שם כתוב ויישם, בסוף פקודי, ויישם את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח, ויתן שם המים לרוחצה, ואז כתוב ורחצו ממנו משה ואהרון ובניו את ידיהם את רגליהם. אז אומר רבי יוסי ורבי חנינה, כיוון שבפועל, בפעם הראשונה שהתחילו להשתמש עם הכיור, אומרת התורה שמי היו אלה שהשתמשו בכיור, כמה אנשים השתמשו בכיור, משה ואהרון ובניו.
משה ואהרון עזר ויתמר.
כן, מכיוון שהיו שם ארבעה אנשים, אז לכן צריך שיהיה מים לארבעה כהנים. ככה אומר רבי יוסי בר חנינה. הדבר הזה אבל הוא מאוד מאוד לא מובן. משה רבינו עשה עבודה במשכן מתי? רק בימי המילואים. בשבעה ימים הראשונים שבהם חנכו את המשכן, שם משה רבינו עשה עבודה. לא סתם שמשה עשה עבודה, אלא כמו שלמדנו ברש"י בשבוע האחרון, שמשה רבינו היה כהן,
קיבל את המנה שלי,
ואהרון ובניו נחשבו כאילו הבעלים. משה היה הכהן, אבל זה היה רק מתי? בשבעה ימים. מי עלה? מי אחרי שנגמרו שבעת ימי המילואים ונכנסו לעבודה סדירה במשכן? אז משה רבינו לא נמצא שם. שאלת השאלה, כשצריך במהלך כל הדורות לעשות כיור, קבעו חכמים שחייב להיות מינימום ארבע. למה? כי בשבוע הראשון היו ארבע. נו, אז מה אם בשבוע הראשון היו ארבע? אבל הארבע שהיו בשבוע הראשון כולל את משה רבינו, שהוא באמת היה רק בשבוע הראשון. לאחר מכן הוא כבר לא עושה יותר עבודה. אז למה מכניסים את משה רבינו, שתמיד אתה מסתכל על הכיור, אתה צריך לדורות לראות בכיור את משה ואת אהרון. כל פעם. אין לנו אף כלי בכל כלי המשכן והמקדש ש שרואים בו מעלה כל כך גדולה, שתמיד צריך לראות בו גם את משה וגם את אהרון. הכיור הוא היחיד. מה הרעיון בדבר? ופה זה שאלה, זה הפוך ממה שאמרנו קודם. קודם אמרנו את שהכיור נחשב ככלי כאילו סוג ב', ככלי שהוא כאילו שולי, ככלי שכותבים אותו בנפרד, כמו שהצפון אמר, שהוא רק הכנה, והוא לא, הוא רק הכנה לעבודה, והוא לא חלק מהעבודה. מצד שני, דווקא הכיור הוא כלי שדווקא בו רואים גם את משה רבינו וגם את אהרון הכהן. במשך כל הדורות היה חייב להיות כמות מים כזו שיזכירו תמיד את משה ואת אהרון. מה העניין בדבר? אז יש פה הסבר על פי פשט, יש פה הסבר פנימי. על פי פשט כתוב שדווקא בגלל שהכיור, אמרנו קודם מה הספורנו אומר, שמה כל עניינו של הכיור, הוא לא כלי שהוא המטרה, לכאורה, מה עניינו של הכלי? הוא רק הכנה לפני העבודה. מה היה עניינם של שבעת ימי המילואים? ימים של הכנה. אז ימי ההכנה הכלליים, הם היו הכנה לכל הדורות. מה שעשו בשבעה ימים הראשונים, זה בעצם מכין את הכל. אז מכיוון שימי ההכנה היה משה ואהרון ובניו, אז הכיור שהוא כלי של הכנה, רואים בו לדורות את תקופת ההכנה. מה אבל באמת הרעיון בדבר? אז פה אנחנו נראה דבר מאוד מעניין. שרבינו, כתוב עליו, לא קם עוד נביא בישראל כמשה. מה זה לא קם עוד נביא בישראל כמשה? אחד משלוש עשרה יקרי אמונה. הגמרא מתארת לנו במסכת יבמות, שבמה בא לידי ביטוי גדולת נבואתו של משה רבינו, כתוב שכל הנביאים התנבאו, כן, כל הנביאים התנבאו על ידי אספקלריה שאינה מהירה. משה רבינו התנבא באספקלריה המהירה, ככה הלשון של הגמרא. מה זה אספקלריה? אספקלריה זה כמו זכוכית. זכוכית שקופה, זה נקרא אספקלריה המהירה. מה פירוש? אתה מחזיק את הזכוכית, אתה מסתכל דרכו, אתה רואה את החפץ המסוים שאותו אתה רואה, אתה רואה אותו ממש, אתה רואה אותו באופן ברור. מה זה אספקלריה שאינה מהירה? זה כאילו זכוכית שמאחוריו יש שכבה דקה של כסף, ואז הופך להיות מראה. ומה קורה במראה? במראה אתה קודם כל לא רואה את הדברים שנמצאים מקדימה. כשאתה מראה מראה, מה אתה רואה? דברים שנמצאים מאחוריך. וגם את הדברים שאתה רואה במראה, אתה לא רואה את הדבר עצמו, אתה רואה רק את ההשתקפות שלו. את הדבר עצמו אתה לא רואה, אתה רואה רק את ההשתקפות שלו. אז אומרים שכל הנביאים, הנבואה שלהם הייתה באופן כזה שהם ראו באספקלריה שאינה מהירה. זה כדרך משל שאתה רואה דבר, אבל אתה לא רואה את הדבר באופן ברור, את הדבר בעצמו, אתה רואה רק כאילו את הבבואה שלו, את ההשתקפות שלו. לעומת משה רבינו, הראייה שלו, הנבואה שלו הייתה ברמה הרבה יותר גבוהה, מה שנקרא אספקלריה מהירה. משה רבינו שהיה ברמה כל כך גבוהה, הוא רצה שעם ישראל גם יהיו ברמה כל כך גבוהה. הוא רצה לרומם את עם ישראל. במה זה בא לידי ביטוי? כשהגיע הרגע שכולם הביאו את הנדבות למשכן, וכתוב שעם ישראל הביאו זהב, תכלת וארגמן וכל השני, 15 דברים. ספרת לנו התורה, רש"י מביא את זה, נלמד את זה בשבוע הבא. רש"י אומר שבנות ישראל, כשראו שכולם מביאים נדבות, וגם הם רצו להביא, כתוב שהיו בידן מראות שרואות בהן כשמתקשטות. היה להם מראות. גם אז במדבר היה להם מראות מנחושת, שהיו משתמשים במראות הללו, מתי שהיו מתקשטות היו רוצים לראות את עצמן, איך הן נראות, אז היה להם את אותם מראות מנחושת. ואף אותן לא עקבו מלהביא לנדבת המשכן. ראו שכולם מביאים את כל הדברים, אז היה להם מראות, אז אמרו, אנחנו גם רוצים להביא.
זה דבר יקר היה.
כן? גם, החליטו, הם מנדבים הכל, הביאו גם את המראות הללו. ספרת לנו התורה, כפי שרש"י אומר, והיה מואס משה בהם. משה רבינו קיבל, היה מפקח כללי על כל הנדבות. הוא ראה את אותם מראות, הוא אמר, זה אני לא רוצה במשכן. זה לא שייך. למה? מפני שעשויים ליצר הרע. זאת אומרת, המראה הזו שעשויה כדי לקשט, כדי להתייפות, כדי לגרות, כדי היתר הרע שותף כאן בכל העסק הזה, לא רוצה להכניס למשכן את היתר הרע. אמנם המשכן למדנו פעמים רבות שכל עניינו זה לקחת את הדברים הגשמיים, את הדברים הנמוכים, ולרומם אותם ולהפוך אותם להיות משכן להשם, אבל משה רבינו אמר, עד כאן. אפשר לרומם את הגשמי, אפשר לרומם את הנמוך, אבל את היצר הרע בעצמו לרומם, הוא אומר, כשאתה מרומם את היצר הרע, כשאתה מרומם את הדברים שהם עשויים ליצר הרע, אומנם אתה מרומם אותם, אבל ניכר בהם שזה לא זה. זה לא זה. אתה רואה שזה לא דבר שהוא... ככה משה רבינו מסתכל על זה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא קבל. הוא אמר לו, תקבל גם את המראות הללו. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, קבל, אז הוא קיבל. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לו גם הסבר למה לקבל, משה רבינו עשה שהדברים יהיו מיושבים גם בהבנה והשגה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי אילו חביבים עליי מן הכל. לא סתם שתקבל את המראות, כי כמו שאומרים, בדרך אגב אפשר גם לקבל אותם. תקבל אותם כי הם יותר יקרים מכל הנדבות שכולם הביאו, דווקא הם יותר חביבים. למה? שעל ידיהן העמידו אנשים צבאות רבות במצרים. יש שם תיאור ארוך שבמצרים, בעבדות הקשה וכל הקושי הזה, אז נשות ישראל היו גורמות לכך שבעליהם ירצו להביא עוד ועוד ילדים, באופן שהתקיים הפסוק, ובני ישראל פרו וישרצו והרבו ויעצמו במאוד מאוד, ואיך הם גרמו לזה, דווקא על ידי אותם מראות הם גרמו להרבות צבאות רבות במצרים.
ובמילא, יש לו גם בקדושה,
נכון? ובמילא, אז נכון, אז זה העניין הזה, שמשה רבינו קיבל את זה, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, פה ברגע שהוא קיבל את זה, אז מתברר שאפשר גם כן את הדבר הזה לעלות. עכשיו, מה בעצם קורה פה? משה רבינו הספקלה היה מהירה. כשאתה לוקח את העניינים של היצר הרע ומעלה אותם, כמו אדם שחוזר בתשובה. מה זה אדם שחוזר בתשובה? הוא חטא. הוא נפל לדיוטה נמוכה של יצר הרע. כשהוא חוזר בתשובה, בתשובה אמיתית, אז הוא בעצם עוקר את החיות שהיה לו קודם באבון, והוא מחזיר את זה לצד של קדושה. זה אספקלריה שאינה מהירה. למה? מה אמרנו קודם? מה זה אספקלריה שאינה מהירה? זה מראה. המראה גורמת שאתה יכול לראות את הדברים שנמצאים מאחוריך. מה זה על דרך משל? מה זה הדברים שמאחוריך? תחום הקדושה זה קדימה. נפילה זה אחורה. כשאדם יכול גם לראות את האחורה, הוא לא מסובב את הראש, הוא עומד עם פנים קדימה, והוא רואה גם את האחורה. מה פרו שהוא רואה אתם גם את האחורה? הוא רואה את האחורה, זה נקרא מעלה גדולה, זה חזרה בתשובה. אתה לוקח את האחורה, ואתה גם, אתה עומד עם פנים קדימה, ואתה יכול לראות גם מה שמאחוריך. במילים אחרות, זה נקרא חזרה בתשובה. משה רבינו מלכתחילה אמר, לא, הוא לא רוצה את זה. כי גם כשאתה מעלה את הדבר מאחורה, זה כמו מראה. אתה רואה את האחורה, אבל אתה רואה את הדבר או שאתה רואה את הבבואה שלו? אתה רואה רק את הדבר. אבל אחרי שהקדוש ברוך אמר לו קבל, נהיה מעלה עיקרית גם בעבודה הזו של תשובה, גם בעבודה הזו של מראות הצובות, שאומנם זה נמוך, אומנם זה תחתון, אומנם זה עשוי ליצר הרע, אבל אם אתה הופך את זה לקדושה, זה חביבים עליי מן הכל. ברגע שהקדוש ברוך אמר לו את זה, אז משה רבינו כמובן קיבל את זה בחביבות הכי גדולה. זה הפך להיות בשבילו דבר חביב. אם הקדוש ברוך אומר שזה חביב עליי מן הכל, אז בשביל משה רבינו זה גם נהיה ברור חביב עליי מן הכל.
נראה שהוא לא ראה את זה.
מלכתחילה הוא לא רצה. הוא רצה שעם ישראל יהיה בלי להגיע לאופן הזה. וברגע שהוא קיבל את זה, מה נהיה מזה? הכיור. הכיור שהיה עשוי כולו מנחושת. ממה עשו את הכיור? לקחו את כל אותם המראות הצוות, שזה היה מנחושת, ויצקו מזה את הכיור. הכיור הזה שכהן לא יכול להתחיל עבודה בבית המקדש אם הוא לא עובר דרך הכיור, וזה מקדש אותו לעבודה. ומה רואים בכיור? משה, אהרון ובנו. פה רואים דבר נפלא. מצד אחד הכיור הוא רק הכנה לעבודה, הוא לא עבודה בעצמה, העבודה בעצמה זה לכאורה הקטורת והקורבנות והמנורה, זה העבודה. מה זה הכיור? זה רק הכנה, עוד לא הגעתי לעבודה. תדע לך שההכנה לעבודה היא לא רק שהיא חלק, יש לה חביבות לפעמים יותר גדולה מעבודה בעצמה. למה? לכאורה, כמו בעבודת השם על דרך זה, יש מצב שאדם הוא רק מתאמץ ומכין את עצמו לעבודה ושובר את הפיתויים שלו ונכנס. אחרי זה יכול להיות שהוא יגיע למצב שכבר יהיה לו הכל כיף, הכל זורם לו. נראה לו שכשהכל זורם זה העיקר, ולפני זה כשהוא התאמץ זה עדיין היה הכנה. זה באים ואומרים לא, תדע לך שההכנה לעבודה, המאמץ הזה, זה יותר יקר מהעבודה, כי ההתקפיה הזו יותר חשובה מהכל, ובהשגחה פרטית, זה השיעוטניה של הימים האלה. מה אנחנו לומדים בשיעוטניה בימים האלה שלומדים פרשת כתיסר? לומדים בדיוק את העניין הזה. דמות זקן שואל שאלה, בתניה, מה קורה עם הבינוני? מה הוא שואל? זה פרק למדי, השיעוטניה בדיוק של היום. מה הוא שואל? שבינוני, מה בינוני? הוא לא צדיק. צדיק זה שהפך לגמרי את העבודה שלו. הוא קדוש. אין לו פיתויים, אין לו יצר הרע. ספקלריה מהירה. מה עם בינוני? בינוני זה אדם, כמו שכתוב בתניה, יש לו יצר הרע, ויש לו רע, והוא כל הזמן נלחם. הוא מצפה כבר להגיע ליד.
הוא לא יכול לבטל.
אז שואל אדמו"ר הזקן בתניא, והוא אומר להבין מעט מזהר בפרק למדי. תכלית בריאת הבינונים וירידת נשמותיהם לעולם הזה להתלבש בנפש הבהמית, שמהקליפה וסיטרא אחרא, מאחר שלא יוכלו לשלחה כל ימיהם. הם אמורים לדעת מראש. זה לא שאומרים לו, אתה עובד על עצמך חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אחרי 10 שנים של עבודה, אתה כבר תהיה צדיק. אומרים לו, כל ימיהם, 120 שנה, תחיה במלחמה. אז הוא שואל, בשביל מה הוא נברא? הוא שואל, למה צריך את זה? יש בהמשך לשון, ואם כן, למה זה ירדו נשמותיהם לעולם הזה, להיגע לריק חס ושלום? מה הוא עובד? לחינם זה בדיוק כמו שאנחנו לומדים היום. להילחם כל ימיהם עם היצר, ולא יוכלו לו. הם לא יצליחו להכניע, כל הזמן יהיה לו מלחמה, כל יום התמודדות מחדש, ולמחרת בבוקר אותו פיתוי, ואותו התמודדות, ואותו קושי, ועוד יותר קשה, וחוזר חלילה. מה העניין? אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים בנושא של הכיור. הכיור זה הכיור. זה לא עבודה עדיין. אתה עוד לא מדליק מנורה, עוד לא מקטיר קטורת, עוד אין קורבן, זה רק הכנה לעבודה. אתה רק מכין. ממה אתה מכין את העבודה? מהכיור. מה זה הכיור? זה המראות הצובות שעשויים ליצר הרע. אתה רואה את את האחורה ואתה מעלה את האחור קדימה. הוא ברא אותם כי זה ההנאה שלו. ההנאה של הקדוש ברוך הוא שיש לבן אדם את העבודה הזו של ההתקפיה, ואת ההתמודדות, וזה ההנאה הכי גדולה, יותר גדולה,
זה
השמחה הכי גדולה, יותר גדולה מהצדיק. דווקא מהעבודה הזו שהוא עובד על עצמו, והוא מתייגע, והוא נלחם עם הבהמה שלו, זה העונג, זה העונג הכי גדול, זה מראה את האמת הכי גדולה, האמת האלוקית באופן מוחלט, שלמרות כל המצב שהוא נמצא ולמרות כל העניין הוא ממשיך לעבוד. זה בעצם כל התכלית, בשביל זה הוא נברא, וזה מה שהתגלה למשה רבינו. דווקא פה בעבודה הזו של הכיור התגלה למשה רבינו גילוי חדש, תגלית חדשה, שיש מעלה בעבודה הזו. וזה גם עונה לנו למה לדורות צריך שיהיה בכיור כמות מים שאפשר לרחוץ מזה 4 כהנים, משה רבינו ביניהם. שאלנו קודם, הרי משה רבינו הוא היה שם לכאורה זמני, הוא היה רק 7 ימים. כי משה רבינו, שהוא באספקלריה מהירה והוא רוצה לכאורה מעלות גדולות, משה רבינו בסופו של דבר שותף ושמח וחביב מן הכל, מה? הכיור, שזה הספקלריה שאינה מהירה. יהודי שנמצא בהתמודדות, שלא יחשוב חבל, הלוואי והייתי כבר נמצא במצב אחר, אומרים לו, לא, משה רבינו, שהספקלריה מהירה, הוא נמצא איתך שותף בעבודה של הכיור, כל הזמן.
זה כוחו של משה,
זה עניינו של משה, זה המעלה הגדולה ביותר, דווקא למרות שמשה רבינו, במהות שלו, הוא ברמה יותר גבוהה, הכיור הוא הכי גבוה. הקבלת תול הזו, ההתקפיה הזו, שיהודי כופה את עצמו וכופה את עצמו, זה מביא בסופו של דבר, בסוף הוא יגיע גם לאספקלריה המהירה. זאת אומרת, הוא יוכל בסוף להפוך, למרות שהוא ירד מתוך, הוא עלה מתוך הירידה, זה יוביל אותו בסופו של דבר.
הוא יהפוך את האחורה,
אחורה לקדימה, אספקלריה המהירה.
את האחורה יהפוך לקדימה.
זה המעלה הגדולה שיש דווקא בעבודה הזו, אם כך יוצא שהכיור הגיע בסוף, לא בגלל נמיכותו, אלא דווקא בגלל מעלתו.